טוב, שלום לכולם, חודש טוב, שיהיה בשורות טובות. אני מבקש להמשיך בנושא שלנו, בלימוד שלנו של הקדמה ללא להתריע, ענייני תפילה, כפי שרב ציודה זצ"ל קרא להם. אנחנו נעסוק בפרק האחרון, דרכי פעולת התפילה ליחיד ולבור, בפסקה א', מי שיש לה עמד טוב, מי שלא אני משתף כרגע את המסך, ואי אפשר. טוב, נקרא. אמר, רק בקשה אחת. הייתי שמח שזה קרוב ככל האפשר ללימוד משותף בכיתה, במדרשה, וזה אומר שתשאלו, תאירו, תחדשו, לא, שזה לא יהיה רק הרצאה וגמרנו, זה מאוד מפריע לי אם זה רק ככה. לכתוב בצ'אט, אני לא תמיד מצליח לקרוא תוך כדי, אז פשוט תפרצו לשידור ודברו. טוב, ואמר רבי אלעזר, גדולה התפילה יותר מן הקורבנות, שנאמר, למה לירוב זבחיכם? וכתיב, ויפריסכם כפיכם, העלים עיניי מכם. פריסכם כפיכם לכאורה זו תפילה. וקורבנות, זה פשוט, למה לירוב זבחיכם? שוב, באופן פשוט מה שכתוב פה, זה שקורבנות, כתוב למה לירוב זבחיכם? מעט בסדר שיהיה. אבל תפילה, זה מגיע עד כדי שהעלים עיניים מכם. נראה אחרי כן מה הכוונה. עוד שאלה שעולה כשאנחנו לומדים את שומעים את הגדולה של התפילות הקורבנות, האם למדנו שקורבנות זה התפילות הן כנגד הקורבנות? זאת אומרת, תפילה של שחרית כנגד תמיד של שחר, תפילת מנחה כנגד תמיד של בן ארבעים, תפילת ערבית כנגד אותם פדרים ואיברים שהיו מתקלים כל הלילה, ולכן זה רשות. איך פתאום זה נפח להיות שהתפילה היא יותר מהקורבנות? זה בעצם צריך להיות הפוך. אז אם אנחנו רואים שתפילות אבות תקנו, אז התפילה היא קדמה לקורבן. אבל אם אנחנו רואים שתפילות כנגד קורבנות, אז זה מוזר. אנחנו גם אומרים, הוא נשלמה פרים שפתנו, זאת אומרת שהשפתיים, התפילה היא רק התשלום, רק התשלומים לפרים, והפרים זה עיקר העניין. אז בואו ננסה להבין את העניין הזה דרך דבריו של הרב. התגברות האדם על הנטיות הרעות, כדי ללכת בדרך הטובה והישרה אשר דורש השם מאיתנו, היא בשני אופנים. התגברות פנימית על כוחות הרע שבקרבו, על ידי הכשרה פנימית בדרך הטובה באור השם, והתגברות חיצונית על הסיבות החיצוניות, אהובות בעולם ועלולות לבטל את האדם מאושרו ושלמתו. התפילה, שהיא עבודה פנימית שבלב, מגברת את הטוב שבכוחות הפנימיים עצמם. הקורבנות מדברים את הכוחות הפנימיים, על הכוחות המפריעים שמחוץ לגופו ונפשו של אדם, שהם כוחות הבהמיות שבעולם החיצוני. על כן, גדולה התפילה יותר מן הקורבנות. לפי רבות ערך ההתגברות הפנימית על כוחות הרע שבעצמו, יותר מתגברותו על מניעות חיצוניות. כי הערך האמיתי של האדם ראוי להיות נערך לפי התגברות צד הטוב שבו בעצמו. ועוד גם בזאת תיבחן גדולת התפילה יותר מן הקורבנות. שגם בהיותה שלא כראוי, מכל מקום יש בה יתרון תועלת מה. לפיכך נאמר בקורבנות, למה לירוב זבחיכם? שאין תועלת בפעולת ההתגברות של האדם על המכשולים החיצוניים, כיוון בשעה שאינו חפץ בעצמו ובדרך הטובה. כי המקרים החיצוניים במקומם הם עומדים, אלא שאדם מבחירתו ינצחם. ועבודת השם תהיה לו לישועה להגדיל כוח נפשו לטובה. ובהיותו פונה בבחירתו לרע, אין תועלת בפעולות המקודשות להתגברות החיצונית. אמנם בתפילה לא אמר למה לי, כי שעת התפילה בעצמה שבה כוח הטוב הפנימי מתגבר הוא על כוח הרע, אבל פי שאינו פלא להליכות חיים, הוא אינן טוב מצד עצמו. אלא כיוון שאין בה התועלת האמיתית ליישר עם הקן דרכי החיים, לא תוכל להגיע ממנה התועלת של השגת המבוקש של די התפילה. אבל לא אמר שאין בה הנאה של כלום. ואף על פי שמסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. ולפי שהתועלת, ולפי שהתפילה תביאהו לרכך לבבו, ולקרב חפצו אל מה שנראה לו שהוא טוב וישר לפני השם. על ידי מניעתו ומשמוע תורה, יוכל לחשוב על רע טוב ועל טוב רע, אבל כן תפילתו תועבה. כי היא בעצמה תוכל לגרום לו תקלה. אבל מכל מקום מידת התועלת של הזיכוך הפנימי חשובה היא כשהיא לעצמה. וגם בעוד שלא יכשיר מעשה להיות קבוע בדרך הטובה, מכל מקום היא יפה השעה האחת. טוב, קיבלנו איזושהי תמונה כללית. ננסה עכשיו לבאר את הדברים. אז רב פותח בתמונת מצב, בקריאת תמונת מצב שאנחנו בסך הכל די מכירים אותה. התגברות האדם על הנטיות הרעות, כדי ללכת בדרך הטובה בשעה שדורש השם מאיתנו, יש לה שני ממדים, שני מרחבים של פעולה. הקדוש ברוך הוא, יש לנו ציווי, ועשית הישר והטוב. ישר והטוב. זה ציווי כל כך חשוב, שבאיגרת החינוך, הרב כותב, מה המטרה של החינוך? לעשות את האדם ישר וטוב. טוב, הייתי אומר, זה גולת הכותרת של הבריאה. הרי הקדוש ברוך הוא רצה להיטיב. פרק א' בבראשית מלא טוב. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויהי ערב ויהי בוקר. וירא אלוהים את הרקיע כי טוב. ויאר אלוקים את כל אשר עשה, והנה, טוב מאוד. טוב, להיטיב. הפנים כל הזמן אל חסד, עולם חסד יבנה, להעניק, להשפיע, לצאת מהגבולות הצרים שלי החוצה. זה נקרא טוב. אלא מה? הטוב לא נמדד לפי ההטבה, היכולת להטיב. זאת אומרת, תוצאת הטוב, סליחה, תוצאת ההטבה, אלא עד כמה שהאדם בעצמו הוא טוב. אני מתכוון שיכול להיות אדם שבפועל הוא אין לו למי להיטיב כרגע. הוא בחדרו, יש הוראות מחמירות, אבל הוא מלא שאיפת טוב, זה נקרא טוב. ברגע שהוא רק יוכל, השאיפה הזאת תצא החוצה ותתגלה. תקבל לבוש של חסד, כן? אז זה להיות טוב. להיות ישר זה האופן שבו האדם פועל בחיים. הוא פועל בישרות. הוא לא מכשיר כל אמצעי כדי לגלות את הטוב הזה. הוא ישר ומתוך כך טוב. בצורה עוד יותר רחבה, ישר פירושו כולל את כל כוחות החיים. כפי שאתם מכירות ממאמר הדור, שם הרב משתמש במושג ישר וכובש, אז אל מול התורה הגלותית, תורת חוץ לארץ, של כבישה, של החנקה, של הכנעה של הכוחות, באה תורת ארץ ישראל ומדברת על יושר, כלומר, לתת לכוחות להתבטא, לצאת החוצה, למכלול הכוחות. כי ישר פירושו מאוזן, ישר פירושו לא נוטה לימין, לא נוטה לשמאל, אלא כולל את הימין והשמאל אל דרך ישרה. זה נקרא ישר בתורה, בחז"ל ואצל הרב. אז זה דרך הישר והטוב, הישר שמגלה את הטוב. זה מלכות כל התורה כולה. אז התגברות האדם על הנטיות הרעות. נטיות רעות הנמצאות בעולם ונמצאות בנפש. נטיות רעות נמצאות בעולם כי לפעמים, קודם כל יש בטבע, יש בטבע דורסים, יש בטבע תכונות אכזריות. זה גם נמצא בחברות, בלאומים. כלומר, לפעמים זה מעבר להחלטה אישית של אדם אחד. הוא חלק מתוך וקטור כזה של רוע. זה נטיות רעות שהם לא נולדו אצל אדם פלוני, ואצל אדם אלמוני הם לא התחילו בו. זה שטף כזה שהוא נשטף בתוכו. ויש נטיות רעות שבתוכי, בתוך אדם, אם זה נטיות של תאוות, אם זה בעיות מידותיות, אז התגברות האדם, צריך בהתחלה להתגבר, לגבור, זאת מלחמה, זה עמל, זה קרבות ומערכות. זה אפשר להפסיד קרבות אבל לנצח מערכות. התגברות האדם על הנטיות הרעות כדי ללכת בדרך הטובה והישרה, אשר דורש השם מאיתנו היא בשני אופנים, כפי שאמרתי, בשני מרחבים. התגברות פנימית על כוחות הרע שבקרבו, וזה נעשה על ידי הכשרה פנימית בדרך הטובה באור השם, והתגברות חיצונית על הסיבות החיצוניות ההובות בעולם, בהווה, וגם עלולות לבטל את האדם מאושרו ושלמותו. קשה מאוד להתגבר על הנטיות הפנימיות, הנטיות האישיות הרעות, לולא הכשרה פנימית בדרך הטובה באור השם. גם עם קבלת הכשרה פנימית בדרך השם, ללימוד תורה, על זה נאמר כולי ההי ואולי, כל זה ואולי. הרב חיים ויטל כותב שכל התורה כולה באה כדי לעזור לאדם לשבר את מידותיו. לשבר את מידותיו, זה מונח שקשה לנו לשמוע אותו, אבל כוונתו היא להצליח לעשות מפנה במידותיו, מפנה במידה. אז כל המחמאות שמחמיאים לך, כמה שאת כזאת וכמה שאת כזאת, אוקיי, זה בסדר, עם זה נולדת כנראה. יפה פיתחת את זה ויפה זה, אבל האזורים, שבהם עיקר המלחמה שלנו, זה המקום שבו אנחנו מזיעים, זה המקום שבו אנחנו מתאמצים, במקום שאדם מזיע ומתאמץ, התחיל הכושר, התחיל העבודה. וההתגברות הזאת היא על ידי הכשרה פנימית, הכשרה של הנפש, בדרך הטובה, שהדרך הטובה הזאת מוגדרת, הטוב הזה מוגדר על פי זה שהוא באור השם. זה בעולם שביני לבין ברואי, ביני לבין עצמי. ויש גם התגברות חיצונית על הסיבות החיצוניות האהובות בעולם, ועלולות לבטל את האדם מושרו ושלמותו. למשל, משפט שאומרים לאישה סוטה, שבעלה קינלה, שלפני שמשקים אותה את המים, שכידוע לכן, המים לא בודקים אישה שלבעלה היה איזה עניין פעם בסוגיית הריות. אם הוא פעם איכשהו נפל בעניין הזה של הריות, המים לא יבדקו אותה. הוא צריך להיות נקי וטהור בעניין הזה, ושהמים יבדקו את אשתו. בכל מקום, אומרים לה, את יודעת, הרבה חברה עושה, הרבה סביבה עושה. כלומר, יש השפעות חיצוניות, יש השפעות של כוחות רעים שהם מחוץ לאדם, אנחנו מכירים את זה, אג'נדות, קרנות, כל מיני דברים שכאלה. וגם על זה צריך להתגבר, גם על מול זה צריך להיאבק, צריך להילחם. חשוב להכיר את שני הממדים הללו, שיש איזשהו מאבק פנימי, ויש מאבק חיצוני. אני אגיד לכם משהו כואב מאוד. אבל כשאתה מכיר מישהו שהוא חתיכת גנרל במערכה הזאת שמול הכוחות החיצוניים, פתאום מתגלה שהוא חול בעיות ונפילות במימד הפנימי של ההתגברות הפנימית על כוחות הרע שבקרבו, זה טרגדי, זה קשה מאוד לראות את זה, כואב מאוד לראות את זה. אז צריך לדעת שיש פה שתי מערכות, יש את המערכה הציבורית, כביכול את המערכה של הכוחות החיצוניים, ויש את המערכה הפנימית. אני לא יודע אם אפשר לדון פה על כרונולוגית מה צריך לעשות לפני מה, כי שני הדברים הללו נצרכים. ואם על הדברים שלי, על הנטיות הרעות שבי, אני צריך להתגבר, וזה אין שאלה, הנטיות של מה שנקרא ההתגברות החיצונית ולסיבות החיצוניות, בהחלט יכול להיות שאני לא יכול לעשות את זה לבד. איך שקשה לומר מה לפני ומה אחרי. אני צריך להיות חייל של זה ולהיות חייל של זה. טוב. התפילה, שהיא עבודה פנימית שבלב, כך הרי לומדים חז"ל את הפסוק בקריאת שמע, ולעובדו בכל לבבכם. אם אנחנו הבנו שבכל לבבכם זה מה שנקרא, וואלה, עם כל הלב, חז"ל אומרים פה שבכל לבבכם זה האזור ההתרחשות של התפילה. ההתרחשות של העבודה, סליחה, לא תפילה, של העבודה היא בלב, ולעובדו בתוך כל לבבכם. אולי אפילו גם באמצעות לבבכם. איך עובדים באמצעות הלב? מתי הלב הוא העבודה? אומרים חז"ל, איזוהי עבודה שבלב, זאת תפילה. ושני דברים למדנו מההגדרה הזאת. אחד, שעושים את זה עם לב, ולא עם שפתיים. זאת אומרת, שעושים את זה עם שפתיים, אבל הלב הוא זה הקיום של התפילה, שם זה נמצא. עולם התשוקות שלי, הכיסופים שלי, הגעגועים שלי, זה בלב. אם התפילה היא רק הצפצוף הזרזיר, זה לא זה, כן? לב. שנית, שזו עבודה. זו עבודה. לפעמים זה בא לנו נורא טבעי, יש מקרים כאלה, יש מציאות כאלה. אבל עבודה של יום יום, עבודה של חיוב תפילה מדאורייתא כל יום, כפי שהרמב״ם סובר וכך פסקנו להלכה. זאת עבודה. זאת עבודה של ריכוז, זאת עבודה של בירור הרצונות שלי, בירור המשאלות שלי. תגידי לי על מה את מתפללת, אני אגיד לך איפה את נמצאת. מה מפעים אותך, מה מציס אותך, מה מציק לך, מה חסר לך. את זה עושה התפילה. אז התפילה, שהיא עבודה פנימית שבלב, מגברת את הטוב שבכוחות הפנימיים עצמם. בגלל שזה נעשה בלב, והאדם בשביל להתפלל צריך לעשות איזשהו משפט, חשבון, פלילים, תפילה, פלילים עם עצמו, כדי יכול להישפט. אז היא עשויה, היא תפקידה יותר להיות בממד הראשון שדיברנו, ההתגברות האדם על הנטיות הרעות. לעומת זאת, הקורבנות מגבירים את הכוחות הפנימיים על הכוחות המפריעים שמחוץ לגופו ונפשו של אדם, שהם כוחות הבהמיות שבעולם החיצוני. הקורבנות מוקרבים במרכז חיים, בבית המקדש. הם לא בחצר הפרטית של האדם. הם עבודה עולמית לקרב את העולם, להוסיף טהרה, להוסיף ביסום לעולם. זאת עבודה שנעשית מחוץ לאדם. עד כדי כך שאדם רגיל שגר בשרון, אין לו נגיעה לקורבנות התמיד שמוקרבים כל יום. אמנם חז"ל אומרים שיש משמרות של כהנים, משמרות שלויים, אלה מקריבים ואלה שרים ומשוררים ושוערים, ויש גם מעמדות. מה זה מעמדות? עם חז"ל, אותו דבר, יש משמרות של ישראלים, שהם בתורם, יש 24 משמרות, 24 מעמדות, הם בתורם, מתפללים, מתענים, מסדר תפילה מיוחד, סדר תענית מיוחד, למעמד הזה, בזמן שמקרים את הקורבנות. ואיך המשנה מבטאת את זה? וכי יאח קורבנו של אדם קרב, והוא אינו עומד על גביו. איך יכול להיות שקורבנו של אדם, האדם הזה, זה כלל ישראל, קרב בבית המקדש, והוא לא עומד על גביו? יש דין צמיחה, יש דין, האדם צריך להיות עם הקורבן, בעצם מה שעושים בקורבן היה צריך לעשות בו. וכי יאח קורבנו של אדם קרב, והוא אינו עומד על גביו. הרי זה איזשהו, זה מס, מה זה הקורבן הזה? האדם עצמו כביכול מקריב את עצמו. אנחנו צריכים להיות שם. מה עושים הקורבן של כלל ישראל? יש מעמדות, והמעמדות הללו הם הנציגים כביכול של כלל ישראל, הם האדם שעומד על גביו. אבל אני, אם אני לא חבר במעמד הזה, וזה יהיה ככה רוב השנה, ואולי בכלל אף פעם אני לא אהיה, אז איך אני מתקשר לזה? כן, זאת מלחמת עולם, זה דברים שמתרחשים בבית המקדש, שאני חלק ממנו, שאני עולה אליו, שכל מה שאני עושה יונק ממנו. אבל שם מתרחשים הדברים, נקרא זה ככה, בזירה העולמית, בכוחות הבהמיים, הכלל עולמיים. תפילה, קורבן. תפילה בממד הפנימי יותר, אולי אפילו אפשר לקרוא לו גם בממד האישי יותר, למרות שהרב לא מזכיר את הצד האישי, כי גם מה שקורה לנו זה נפקמינה לכל העולם כולו, אבל בכל זאת אני אשתמש בביטוי הזה, משהו שהעולם, הנטיות הרעות שבי, המייחדות אותי, שאני צריך לטפל בהם, צריך לשאוף, לתקן אותם וכו'. ולעומת הקורבנות שהם מגבירים את הכוחות הפנימיים על כלל העולם. בכלל העולם. כן. על כן. שאלות עד כאן? שאלות עד כאן? בנות? משהו? טוב. נמשיך. על כן גדולה תפילה יותר מן הקורבנות, לפי רבות ערך ההתגברות הפנימית על כוחות הרע שבעצמו, יותר מתגברותו על מניעות חיצוניות. זאת אקסיומה מעניינת. זאת אומרת, זה לא אקסיומה, זה הנחה הרב מיד, סליחה, הרב מיד מבאר אותה, אבל בואו נקשיב לזה שוב. גדולה תפילה יותר מן הקורבנות, לפי, בכפוף לכך, שרב ערך ההתגברות הפנימית על כוחות הרע שבעצמו, יותר מהתגברותו על מניעות חיצוניות. כי הערך האמיתי של אדם הוא להיות נערך לפי התגברות צד הטוב שבו בעצמו. אני רוצה, כדי להבין את זה, אנחנו עכשיו ברוך השם התחלנו ללמוד מסכת אבות, לכל השבתות הללו שבין פסח לשבועות, כמו גם של ישראל. מסכת אבות, אמר בן זומא, זהו חכם, זהו גיבור, זהו עשיר, זהו מכובד. בעצם אלו ארבעת התכונות של נביא, נכון? אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור, עשיר וענג. זהו חכם, זהו גיבור, זהו עשיר, וזהו מכובד, שזה בעצם ענווה. וזה מה שכנראה, אם אני מבין, זה מה שהוביל את הרב ציודה לומר, שזה אישיות אחת. זה לא איזה הוא חכם, יוסי, לך לשם. זהו גיבור, שולה, היא גיבורה, לך לשם עם בבניין של משמור. זהו, לא, זה איש אחד. זהו חכם, השמח בחלקו, ככה הרב צודה אומר. זהו חכם, זה הרואה, זה הרואה מכל אדם. זהו שמח זה שבחלקו. זהו עשיר זה שמח בחלקו. כן, אבל זה אדם אחד. חכם, ככה הרב צודה מביא את צמח הצבי. האגרות שלו חכם, זה צדיק. בתורה, בחזל, חכם פירושו צדיק. לא אינטלקט, אינטלקטואל. ולכן זה ארבע תכונות שבסופו של דבר הן מובילות לנבואה, חכם, גיבור של לבנת. וכל התכונות הללו מתברר שבן זומם מביא אותם מהעולם החיצוני לעולם הפנימי. אני אגיד את זה ככה. אם אני רוצה לתת לבת שלי את מתנת החוכמה, מה אני צריך ללמד אותה כדי שהיא תהיה חכמה ביותר? יכולתי רק לדחוס לה את כל התנך, את כל השס, את כל המדרשים, את כל ויקיפדיה, זה היה מצוין. לא. אלו ידיעות חיצוניות. ידיעות חיצוניות. רבי ציודה אמר על עצמו שהוא עבד 40 שנה לדעת הסקרנות. לא לפתוח ספר בגלל הסקרנות שיש לך להיות מכתוב בו, אלא מאהבת השם, מאהבת התורה. 40 שנה הוא עבד על זה. זה בדקות שבדקות שבדקות. זאת עבודה, מידות על המתיות הפנימיות, כן? לעשות את המשארות וטובות בסטנדרטים של הציבורית. זהו חכם. החוכמה זה תכונה, תכונה פנימית. לומד מכל אדם. קשוב. אם אלה לא שואל את עצמו, אם האדם הזה יותר אינטלקטואל ממנו, פחות אינטלקטואל ממנו. מה שיש לי ללמוד ממנו שווה הכל. זאת אמת, שמה האמת למי שאמר. זהו עשיר, אם אני רוצה לתת לבת שלי את מתנת העשירות, כמה כסף אני צריך לתת לה, כמה נכסים אני צריך לצייד אותה. עולם ומלואו, מלוא ביתו חסד וזהב, אם ייתן לי. אומר בן זומא, לא. תכונת העושר, שמחה בחלקו, שמח בחלקו, שמח בחלקו, ממילא לא מביט לשם ולא מביט לשם, בחלק שלו, בחלק שלו הוא אינסופי. זהו גיבור? מה אני צריך לתת לבת שלי? איזה תורת לחימה אני צריך ללמד אותה? כדי שהיא תהיה גיבורה. אומר בן הזומה, זה לא עניין חיצוני, זה עניין פנימי. זו תכונת ההתגברות. מי שיכול לכבוש את יצרו, הוא גיבור. בואו נגיד את זה עכשיו, באופן שהמהר"ל אמר את זה. דברים כל כך יפים. בואו נאמר, שאדם חזק הצליח לגבור על חברו, שהיה נראה שהוא חזק ממנו, אבל הצליח לגבור עליו. אם אנחנו יכולים לומר שהוא גיבור? לא. אנחנו יכולים לומר שהוא גבר על פלוני. אבל שהוא גיבור בעצם, לא יודע. אולי בקצה העולם נמצא איזה מישהו שהוא הרבה יותר חזק ממנו. גם אם נעשה תחרות מר עולם, עדיין יכול להיות שיש מישהו שלא ניגש לתחרות הזאת, שזה לא מעניין אותו לעשות תחרויות כאלה, אבל הוא גיבור. ואם הוא עוד לא נולד, אז יכול להיות שהוא ייוולד. אין לנו, בקיצור, אין לנו ידיעה על גבורתו של אדם, אם הכל מתחיל ומסתיים באיך הוא צריך לגבור על מישהו אחר. אומר המהר"ל, יש רק אדם אחד, שאם הצלחת לגבור עליו, אתה באופן מוחלט גיבור. בלי שאני צריך לראות האם לשנה זו ולתחרויות של שנה הבאה. יש מישהו אחד שהוא שווה לך כמו תאומים סיאמים. ואם הצלחת לגבור עליו, אתה גיבור. זה כמובן אתה עצמך. למה אני אומר שזה שניים? אני תמיד מספר שיש לי תלמיד מקסים מהישיבה, שאני פעם, כשיצאתי מהישיבה, ראיתי שבדיוק יוצא עם תיק גדול, עם כמובן, לפי כל הכללים, שני סנדלי שורש תלויים לו משני הצדדים, בקבוק מים תחום. קיצור, הכל, הכל לפי הכללים. ואני שואל אותו, מה נשמע, אתה רוצה פרינט? כן, כן, לא, זה פה שם, מצוין. אז לאן אתה הולך ל... מה, אני רוצה לטייל קצת. יופי. עם מי? עם חברים? אמרתי לו, הוא אומר לי, לא, לא, עם חברים. אמרתי, אז לבד? אמר, לא, לא לבד. אמרתי לו, רגע, רגע, לא עם חברים, לא לבד. מה? אמר לי, עם עצמי. אמרתי לו, מה פירוש? אמר, כן, גם אמא שלי לא מבינה. אני לפעמים יוצא ככה עם הקפה, להדק, למרפסת, הוא גר ביישוב עם נוף חבל על הזמן, ואמא שלי אומרת, אילן, אני אומר לה, לשבת קצת, אומרת לבדך, אני אומר לה, לא, עם עצמי. הוא גאון הבחור הזה, גאון בנפש. לשבת עם עצמי. איזהו גיבור הכובש את יצרו. אנחנו שניים, שניים שם אחד. יש לנו ממדים וממדים. אנחנו יודעים שאנחנו רוצים משהו מסוים, אנחנו נמשכים למשהו אחר. זה נקרא נטיות רעות. זה נטיות שניות בנפש. הנפש בגעגועיה יותר עמוקים, היא חפצה דברים טובים וישרים. ומי שמצליח להתגבר, ומי שמצליח, לפעמים זה למנוע, ולפעמים זה אדרבה, לעשות באופן אקטיבי, בקום עשה, ולא להישאר בשב אל תעשה בפסיביות שכזאת, אז אפשר לומר עליו שהוא גיבור. אז הנה המהר"ל אומר לנו, לפי איך שהוא מבין את הדברים, במשנה, שהגבורה האמיתית, היכולת של האדם לגבור על עצמו, על נטיותיו. אני יכול לפעמים, תראו, כשבזמנו הייתי באלעני, יחד עם הרב אלישע זצ"ל, היה איתנו איש יקר מאוד, היה אסיר ציון, דוקטור ארי וולבובסקי, שנזכרו וימצאו, הוא גם באפרט, גם במתמטיקה, הוא מורה למתמטיקה היום, ואז היה לנו באלעמי תחום של קליטת עלייה, אנחנו מדברים על שנות ה-90, זה הייתה בדיוק העלייה המסיבית של יהודי ברית המועצות, ונפתח מסך הברזל, אז היה לנו מחלקה שלמה, גם לנוער, גם לבוגרים, של קליטת עלייה, והוא ישב במחלקה הזאת, שמבחינתי זה היה מושא להרצה, אתה יושב ליד אסיר ציון, ומה שהיהודי הזה עבר, מה שהיהודי הזה עשה, פילי פלאים. פעם נסוב השיחה קצת סביב העניינים האלה, והוא אמר שהיו אנשים, חברים, שהוא הכיר, שהיו מאוד גיבורים במאבק מול השלטון הסובייטי. הצליחו באמת לנצח את השלטון הסובייטי. אבל ברגע שהם הגיעו לעולם היומיומי הפשוט, בעולם המידות, הם קרסו. הם קרסו. מול כל השלטון הסובייטי הם הצליחו, אבל מול עצמם הם לא הצליחו לעמוד בזה. לא שופט אף אחד, אני רוצה לשפוט רק את עצמי. אבל על זה הרב אומר שהתפילה, גדולה תפילה יותר מן הקורבנות. לפי, בחפוף למה שאנחנו מכירים של רוב הערך, רבות ערך ההתגברות הפנימית על כוחות הרע שבעצמו, יותר מתגברותו על מניעות חיצוניות. כי הערך האמיתי של האדם ראוי להיות נערך, נמדד, בעיני עצמו קודם כל כמובן, לפי התגברות צד הטוב שבו בעצמו. יכול להיות שהצלחת להילחם במפלגה פלונית, בקרן פלונית, השאלה אם אתה ועצמך הצלחת לזוז מילימטר במידת הסבלנות, במידת הגבורה, במידת האהבה, במידת ההקשבה, במידת האומץ, וכן על זה הדרך. אני עוצר עוד פעם, ואם יש שאלות עד כאן. לא כמה שאתם שקטות.
הרב יכול להסביר בבקשה, לא, כאילו לא הבנתי כל כך למה התפילה יותר גדולה מהקורבנות. וגם, כאילו, למה, אם זה יותר גדול מזה, אז בסוף אנחנו, כאילו, בסוף אנחנו עובדים את הקורבנות, כאילו, בסוף, כאילו, בבית המקדש וזה, אז אנחנו עובדים, כאילו, את הקורבנות. זה מה שהיה בהתחלה, וזה מה שאנחנו, לא יודעת.
כן, זה על ראשון ראשון. למה תפילה יותר גדולה מקורבנות? זה מה שניסיתי לדבר עכשיו, שהקורבנות הם המאבק מול השלטון הסובייטי. והתפילה זה מאבק מול המידות שלי. ובאמת, באמת, באמת, אם אני מצליח אולי להפיל ממלכות, אבל הממלכה שבתוכי, איזהו גיבור הכובש יצור, טוב ערך אפיים מ... סליחה, טוב, איך זה כתוב? מלוכד עיר, וערך אפיים, אז לא, איזהו גיבור הכובש יצור, שנאמר, תעזרו לי, ברח לי ה... נו, 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 אבות. נו, אתם זוכרות? מושל ביצרו, מי? רק רגע. שנייה. איך הפסוק אומר? טוב, ערך אפיים. מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר. טוב ערך אפיים מגיבור, מגיבור חיצוני, ומושל ברוחו ממי שלוכד עיר. כן? אז הקורבנות במובן מסוים זה ללכוד עיר. זה גבורה שכביכול היא חיצונית, היא מול החיצוניות. יכולה להיות שהיא דורשת המון תעצומות נפש, לנצח את השלטון הסובייטי זה המון כוחות נפש, והמון גבורה. אבל תוך של כל זה, שאם זה לא מגיע לשם, אז בעצם איבדנו הכל, זה הנטיות הפנימיות. אולי בגלל זה בית מקדש חרב, ועבודת הקורבנות הייתה. השאלה הייתה שם תפילה. כלומר, אנחנו חייבים להגיע לקורבנות, וחייבת להיות עבודת קורבנות, אבל בתוך הקורבנות צריכות להיות תפילות. כשאנחנו רואים שמצוות עשה להתפלל בכל יום, ולעובדו בכל לבבכם, זה אומר ש... בתוך הקורבנות ובמקביל לקורבנות נעשית עבודת תפילה של כל יהודי, הרי זה 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 מהתורה זה קנה לבית המקדש. אז יש לנו יש שתי מערכות, ואדרבה, אנחנו רואים שגם כשהמערכת של הקורבנות נפסקת בחורבן בית המקדש, אין מצב שתיפסק עבודת התפילה. בלי תפילה אין חיים. ואדרבה, כדי להגיע שוב ליכולת ההתמודדות עם הכוחות הרע החיצוניים, אנחנו צריכים להתפלל. אנחנו צריכים להיות אנשים מתפללים, אנשים שמתמודדים עם העולם הפנימי שלנו. אוקיי. כי הערך האמיתי של האדם ראוי להיות נערך לפי התגברות צד הטוב שבו בעצמו. ועוד גם בזאת היא בכן גדולת התפילה יותר מן הקורבנות. אחד, מה שראינו עכשיו זה העניין המהותי, העקרוני, שההתמודדות הפנימית של האדם עם נטיותיו הרעות היא יותר משמעותית מההתמודדות שלו עם הרעות החיצוניות. ועל אף שוודאי שאנחנו צריכים להגיע לשם, ועל אף שוודאי אנחנו צריכים להיות מנצחים גם בשדה הזה, אנחנו צריכים לבנות הכל על העבודה הפנימית הזאת. תיקון המידות הוא לא נעשה לא בזמן התורה ולא בזמן התפילה. זאת עבודה שלא מתחילה ולא נגמרת. זאת עבודה שאדם כל הזמן עובד אותה. אבל העולם הפנימי, הרגשי, החווייתי, שאדם מתוודע על הרגישת התפילה, הוא מזעזע את הנפש, מזעזע, אני מתכוון, פורט. על מטרי הנפש. וכשאדם בעולם התפילה שלו מבטא או מתרומם אל הדברים שהוא באמת רוצה אותם, קשה לי שלא להזכיר פה, היה לנו לימוד עם קהילת האברכים והאברכיות, הזוגות, בישיבה, בשבוע שעבר, ולמדנו ביחד מדרש מפורסם, אתם בטח מכירות אותו, על אותו זוג מצידון שבא, שאין להם ילדים 10 שנים, ובאים לרשבי, ואומר להם שכשם שלא התחתנתם אלא מתוך מחר משתה, כך לא תיפרדו, אלא מתוך מחר משתה, אתם מכירות את זה וכו'. ושם אומר הבעל לאשתו, אחרי שהיא משקרת אותו ביין, והמדרש בצפוחה כזה מתיישבה דעתו, אז אומר לה, ביתי, כלי חפץ, כל חפץ שיש לי בבית, בבית אביך. כלי חפץ טוב שיש לי בבית. כלומר, באופן, אני מילולית, תסתכלי רגע, תקחי את מצידי אפילו את היעלום של אמא שלי, שאני כל כך שמרתי עליו, זה יהיה בשבילך, למרות שאנחנו עכשיו נפרדים. קחי מה שאת רוצה, אחי, לא את כל הבית, זה לא חלוקת רכוש, אבל קחי זה משהו ש... זה בפשט. אני חושב שבעומק, כשאני אומר לבן אדם, קח משהו אחד מפה. אני בעצם אומר לו, תחשוב. מה הכי מבטא בשבילך את מה שעברנו פה? מה זה הבית הזה? אם אני אומר לך, את יכולה לקחת רק חפץ אחד מהבית שלך. אתה יכול לקחת רק ספר אחד מספריית הישיבה איתך. איזה ספר תיקח? זה מחייב להעמיק כל כך במה זה הדבר הזה בשבילי. יש לנו 12 בקשות. על מה נבקש? על מה נבקש? י"ב בקשות יש בתפילה הזאת. את מה נבקש? מה שאני אבקש, זה אלו הדברים שבעצם הם מובילים אותי בחיים. ממילא, המידות שלי, הן צריכות להתיישר אל מול זה, ובתפילה, בעיסוק ברצונות האלה, יש פריטה על מיתרי הנפש האלה. הפריטה הזאת דוחפת, מאפשרת, מעוררת את עבודת המידות. מכל מקום זה בעולם הפנימי. אחרי ההגדרה הבסיסית הזאת, פונה הרב לממד נוסף, שבו אנחנו יכולים לראות שהתפילה גדולה מהקורבנות. ועוד גם בזאת תיבחן גדולת התפילה יותר מן הקורבנות. שגם ביותה שלא כראוי, מכל מקום יש בה יתרון תועלת מה? יתרון מסוים. לפיכך. כלומר, לעומת הקורבנות שכשהם לא כראוי, אז הם לא כלום. לפיכך נאמר בקורבנות, למה לי רוב זבחיכם? למה לי זה לשון? מה אני צריך את זה? מה זה מועיל? שאין תועלת בפעולת ההתגברות של האדם על המכשולים החיצוניים, כיוון שאין לו חפץ בעצמו בדרך הטובה. אם הוא לא בנה בעצמו, ייסד בעצמו את התשוקה לדרך הטובה, את החפץ לדרך הטובה, את הנאמנות לדרך הטובה, את החיפוש של הדרך הטובה, את הצוות לדרך הטובה כיד של החיים שלו, כיד המשמעותי ביותר של החיים שלו, אז מה זה משנה אם הוא ניצח שם את הנטיות הרעות של העולם? זה, זה, זה לא עשה כלום. עוד פעם בלשון הרב, שאין תועלת בפעולת ההתגברות של האדם על המכשולים החיצוניים, כיוון בעוד שאינו חפץ בעצמו בדרך הטובה. למה? כי המקרים החיצוניים במקומם הם עומדים. מה זה המקרים החיצוניים? בואו נחשוב למשל על הר. הר שאני צריך לטפס אותו בדרך לי. מכשול, זה משהו רציני, נהר. תמיד הוא יהיה שם. אבל אני, האדם בבחירתו ינצחם. אדם בבחירתו מוצא את הדרך להפיל על ההר. אדם בבחירתו מוצא את הדרך לעבור את הנהר. זאת אומרת, המכשול החיצוני הוא יישאר מכשול חיצוני. כן?
הרב יוכל להראות את המשך הפסקה והמסך?
סליחה, סליחה. אני פשוט קורא מהספר הזה, אני לא שמתי לב, סליחה. הנה.
תודה.
סליחה, רגע. אני... פה. ועוד גם בזאת היא בכן גדולת התפילה יותר מן הקורבנות. שגם בהיותה שלא כראוי, מקום מקום יש בה יתרון תועלת מה. לפיכך נאמר בקורבנות, למה לרוב זבחיכם? שאין תועלת בפעולת ההתגברות של האדם על המכשולים החיצוניים. כיוון שאינו חפץ בעצמו בדרך הטובה, מה זה יעזור שהוא יתגבר על המכשולים החיצוניים? כי המקרים החיצוניים במקומם הם עומדים, אלא שאדם מבחירתו ינצחם. ועבודת השם תהיה לו לישועה להגדיל כוח נפשו לטובה עד כדי כך שהוא מצליח לנצח. אבל אם הוא פונה בבחירתו לרע, אז מה זה יעזור? אין תועלת בפעולות המקודשות להתגברות החיצונית. כי מה זה יעזור שהצלחת למצוא ספינה שעוברים איתה נהר? מה זה יעזור שהצלחת למצוא דיניים שמצליח לפרק ערים? אם אתה לא יודע למה לפרק את הערים האלה, אם אתה מפרק אותם לתאוותיך. אז יש מכשולים, ואתה מצליח לנצח אותם, אבל אתה לא חפץ בטוב. אז מה זה עוזר? אז הקרבת קורבן. קורבן למה? בסוף זה יהיה לסעירים. כי היא מסתערת, סוערת בקרבך, תסיסת רע. אז עוד מעט הרב יסביר למה בתפילה, גם אם היא לא כראוי, כלומר בצורה מושלמת, בכל זאת יש בה תועלת. אבל הרב מתחיל מזה שבקורבן ודאי שאין תועלת, אם אין איתו את כוונת הלב. הקורבן כשלעצמו, שכפי שאמרנו, המכשולים החיצוניים, אז אם אין שם רצון טוב, אלא זה, וואלה, נעשה את מה שנעשה, בסוף נקריב, הקדוש ברוך הוא יסלח וזהו, אז זה חסר כל משמעות. לעומת זאת, אבל ביותו פונה בבחירתו לרע, אין תועלת בפעולות המקודשות לגבות החיצונית. אמנם בתפילה, לא אמר למה לי. כתוב, פריסם כפיכם, העלים עיניים מכם. למה אני צריך להעלים עיניים? כי זה פועל. הוא לא אומר למה לי. כי שעת התפילה בעצמה, שבה כוח הטוב הפנימי מתגבר הוא על כוח הרע, אף על פי שאינו פועל על הליכות החיים, שאני עוד לא מצליח לעשות מזה משהו שבא לידי ביטוי בשינוי כזה או אחר בחיים, הוא עניין טוב מצד עצמו. עצם העובדה שאני נעמד, ואני קורא את הדברים האלה, אומר אותם בפי, מתכוון אותם בליבי, רוצה, גם אם אני לא מצליח לעשות את זה כראוי, כיוון שאין בה תועלת האמיתית ליישר גם כן דרכי החיים, לא תוכל להגיע ממנה תועלת של השגת המבוקש על ידי התפילה. כי לא עמלנו בעבודה שבלב מספקת עד כדי כך שזה ישפיע על החיים, וממילא זה גם ישיג את המבוקש. אבל לא אמר שאין בהנאה של כלום. אני לא ראיתי את זה כתוב בשום מקום, ואני גם לא שמעתי ממנו את זה יותר מפעם אחת. אבל פעם אחת אני זוכר בדיוק איפה זה היה ואיך. שאלתי את הרב צוקרמן על... זה היה תוך כדי שאלה יותר איזה, על הממרה של חז'ל, שתפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה. אמר לי שרב ציוד היה אומר את זה ככה, תפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה, אבל גוף. וואו. אני תמיד הבנתי שזה תיאור בלא נשמה, ממילא זה לא שווה כלום. רב ציוד הגדיר, לא זה גוף. זה גוף, בעזרת השם, עוד ננפח בו נשמה, נשמת חיים. אז בתפילה, זה, עצם זה, יש אפילו השלכה הלכתית לעניין הזה, שכתוב שמי שלא כיוון, באבות לא יצא ידי חובה. השאלה היא לאיזה כוונה מדובר. אומר החזון איש, עצם זה שאדם נעמד בתפילה, זה כבר סוג של כוונה של הנצרכות להשם. ההתכופפות כלפי השם, ההכנעה כלפי השם, הבנה שיש משהו גדול ממני, הבנה שהטוב הוא הרבה יותר ממה שאני מסוגל להבין, וכו' וכו' וכו'. יש איזו משמעות לעמידה הזאת. עמידה ב-18 אצל גברים, בתלית ותפילין בבוקר, עצם, גם אם הראש לא יודע איפה מסתובב, עצם העובדה שאני עושה את המעשה הזה, היא כבר מחברת אותי לזה. וראה, אני לא עושה שום מעשה חיצוני, כמו קורבן. הכל זה בתוך בין השפתיים ללב. אומר הרב, אף על פי שאין בה תועלת מצד מה שהיא פועלת בחיים, על ידי זה שהמבוקש יתמלא, אבל עצם זה, כשעת התפילה בעצמה, שבה כוח הטוב הפנימי מתגבר הוא על כוח הרע, בשעה הזאת, אף על פי שאינו פועל על הליכות החיים, הוא עניין טוב מצד עצמו. אני רוצה לקרוא רגע את המשפט האחרון, כי הרב מזכיר שם, וגם בעוד שלא יכשיר מעשיו להיות קבוע בדרך הטובה, מכל מקום יפה השעה האחת. הרב כמובן רומז ללשון רבותינו בשום מסכת אבות. יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיים. יפה שעה טובה של קורת רוח בעולם הבא, אם יותר מכל חיי העולם הזה. אבל בהיבט הזה של העבודה, של תפקידנו, יהודנו, יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא. יפה שעה אחת. שעה אחת, יש בה משהו שהוא כאילו הגה מנותק. כלומר, שעה אחת, החיים הם לא שעה אחת, החיים הרבה מאוד שעות. אבל בגלל שהצד הנשמתי הוא כל כך ממשי וריאלי, כמה שזה לא נראה לנו ככה, הוא הממשות והריאות. כל העולם בא בשביל הנשמה. כל החיים הם בשביל לגלות בהם את הנשמה. אז שעה אחת, ושעה אחת קדמה נזה לגן עדן. יש קונה עולמו בשעה אחת, נאמר באותו מדרש. שעה אחת היא מין איזה גילוי אחד שבו מתגלה שבאמת נשמה יש כאן. אז גם אם אין אחרי כן תיקון, הרי אצל רבי אלעזר בן דורדיא שעליו נאמר העניין הזה, יפה שעה אחת, יש קונה עולמו בשעה אחת, הרי הוא אחרי כן עוד לא תיקן כלום. הוא רק קיבל על עצמו את כל האיסורים, או בכה עד שיצא נשמתו. אבל יש שעה אחת של גילוי נשמה. אז גם אם אין לזה השלכה אחרי כן של תיקון חיים באמת, ועוד יום ועוד יום ועוד יום, הרי יש בתועלת בעצם זה שהיה פה גילוי נשמה. וזה יש בתפילה ואין בקורבן. כי קורבן זה מעשים חיצוניים, ותפילה היא עבודה שבלב, בהגדרה. אני חוזר אל הפסקה, אבל לא אמר שאין בענה של כלום, ואף על פי שמסיר אוזנו משמוע התורה גם תפילתו תועבה, אנחנו מכירים כזה דבר שתפילה היא תועבה, כלומר שהיא פוזיטיבית בשליליות שבה, רע-אקטיבי, מסביר, מחלק הרב, הוא, לפי שהתפילה תביאו לרקח לבבו, לקרב חפצו, מה שנראה לו שהוא טוב ישר לפני השם, ועל ידי מניעתו משמוע התורה, יוכל, יוכל לחשוב על רע טוב ועל טוב רע, ועל כן תפילתו תועבה, כי בעצמה תוכל לגרום לו תקלה. זה שייך לא לתפילה הספציפית הזאת, זה שייך באופן עקרוני לזה שאדם מנתק בין עולם השאיפות שלו לעולם התורה שלו. כלומר, לך תדע, אנחנו רואים, ואם עלו משאלות ליבנו לטובה, המצלה. אני לא רוצה להתפלל על מה שאני, שאולי אני חושב שהוא טוב, אבל הוא רע. התורה, היא ממלאת את ההכרה שלנו באופן כזה שכשנשתוקק ונרצה לעשות מהתורה תפילה, זה יהיה לטוב, זה יהיה באור השם. אז מסיר אוזנו משמוע התורה, תפילתו תועבה. אבל מישהו לא מסיר אוזנו משמוע התורה. אבל מכל מקום, מידת התועלת של התיקוך הפנימי חשובה היא כשהיא לעצמה. וגם בעוד שלא יכשיר מעשיו להיות קבוע בדרך הטובה, מכל מקום יפה השעה. אז לא לזלזל באף רגע של תפילה, לא לזלזל באף רגע של הבלחה שכזאת, של עמידה בפני השם, ואפילו אם מתוך כל התפילה הארוכה יותר, ארוכה פחות, היא רגע אחד של התעוררות, רגע אחד של תשומת לב, זה דבר גדול ועצום בדרך לתיקון הנטיות הפנימיות. בוודאי מצליחים להתרכז יותר ולשים יותר ויותר מניות בתפילה הזאת. טוב, עד כאן להיום. ואת השם שעברו עלינו ימים טובים, ימי התשועה, ימים נסגרים מאוד. להתראות.
תודה רבה.